חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הטוב. המשטרה פנתה היום לפרקליטות בבקשה לפתוח בחקירה נגד חבר הכנסת אחמד טיבי. הרקע, בריאיון לערוץ 13 שבו השתתף טיבי וגם דובר המשטרה, קינה טיבי את הדובר אפס וצרח תסתום את הפה שלך פקיד מושתן. כל זה משום שהדובר העז לקרוא לטיבי תתבייש על שקינה את המשטרה מאפיה. טיבי אומר שהפנייה לפרקליטות עלולה ליצור אפקט מצנן פסול כלפי ביקורת לגיטימית של נבחרי ציבור על פעולות המשטרה. עכשיו ככה, חוק חסינות חברי הכנסת מעניק חסינות לאמירות או מעשים במסגרת מילוי תפקידו הפרלמנטרי של חבר הכנסת. אם הוא פורץ לבנק או מכה שוטר בהפגנה, אין לו חסינות מפני העמדה לדין על עבירות פליליות. טיבי חושב שלקרוא לקצין משטרה פקיד מושתן זו התבטאות לגיטימית. היא לא. היא עבירה פלילית המוגדרת בסעיף 288 בחוק העונשין כהעלבת עובד ציבור. עבירה שעונשה עד 6 חודשי מאסר וקנס עד 14,400 שקלים. אז זה שוטר טוב למשטרה שמבקשת שטיבי יחקר. וכיוון שאמר כך בשידור חי גם יועמד לדין, ובית המשפט יצטרך להחליט אם ביזוי, כללות וניבול פה כלפי קצין משטרה בפני מאות אלפי צופים כלולים במה שכתוב בחוק במסגרת מילוי תפקידו של חבר הכנסת. אם לא, אשמח לראות אותו בכלא.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום לכם וערב טוב, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. דובר המשטרה אריה דורון הפריע אתמול לרעיון של חבר הכנסת אחמד טיבי במשכן הכנסת. טיבי הגיב בהתפרצות שאינה אופיינית לחבר כנסת שמכהן כבר 27 שנים, גם אם הוא כועס מאוד על דורון. לדעתי הוא חייב למצוא את הדרך ואת הזמן להתנצל בפניו. דוקטור טיבי הוא אחד מחברי הכנסת החכמים והידנים במשכן. כבר שנים אני משכנע את עצמי שהוא היה האיש שלנו במוקטה בתקופתו של יאסר ערפאת. אבל זה אני, לא חייבים להתייחס לזה. אפשר היה לסגור את המיני דרמה הזו בסולחה בין שניהם, אבל הלשכות של איתמר בן גביר מהמפכ"ל דני לוי החליטו להרים את האירוע. דני לוי אולי בעל כורחו כדי להזמין את טיבי לחקירה, הזמנה שכולה השפלה, כל השאר זה פרש. בן גביר מקפיד לקלל את אחמד טיבי בכל הזדמנות ופונה אליו כאל ארכי מחבל, ומדגיש 10 פעמים בכל התבטאות שהוא ארכי מחבל. למה? כי יש לו חסינות מתביעות דיבה. אז הוא יכול לקחת את רמת הפרחיות המילולית אל מחוץ לאטמוספירה. גם לטיבי יש חסינות פרלמנטרית, אבל הוא ערבי. בממשלה הזו בכלל, ואצל בן גביר בפרט, כל ערבי הוא מחבל, אלא אם הוכח אחרת, כי בטפשת הנגיפית בכנסת ומחוץ לה היא הרי הפכה לאפידמית. לכן אנחנו עם פגום. אם טיבי רוצים לחקור בחשד של העלבת עובד ציבור, ומה היא היועמ"ש? מהו נשיא בית המשפט העליון? שופטי העליון? הרמטכ"ל? ראש השב"כ? ועוד עובדי ציבור בכירים רבים שהממשלה הזו, ברוב צילותה, אפסותה וטיפשותה, מקפידה להעליב מדי יום כבר 3 שנים ולפגוע בזכויותיהם הבסיסיות. מתי המפכ"ל והשר לביטחון פנים ידאגו שטלי גוטליב תגיע לחקירה אחרי שחשפה בכיר בשב"כ? מתי יחקרו צבי סוכות, עמיחה אליהו וניסים וטורי על פריצה למחנה שדה תימן? התשובה היא פשוטה, אף פעם, כי הם יהודים קדושים, הם חובשי כיפה. אחמד טיבי הוא רק עוד הרבר, שלצערה של הממשלה הזו ירד מהחמור, למד רפואה ומייצג ערבים בכנסת. לגזענות, לבורות ולטיפשות כאן אין גבול. כל יום נקבע כאן שיא חדש.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
ערב טוב, רון.
ערב טוב, פרופסור.
שנינו עסקנו באותו נושא, לא תאמנו בינינו. אני לא יודע אם זה כי אין הרבה נושאים היום, או...
לא, או יש לו מעט, מעט, מעט. יש לו מעט.
הוא באמת מעצבן, ואל תטעה, זו לא פליטת פה. אני שמעתי את טיבי צורח ככה 10 פעמים,
נכון.
שאני הייתי בכנסת 10 שנים, וכל השנים האלה הוא היה שם, והוא צורח שקול, מדוד, יודע בדיוק, הוא גם חושב שהוא... לא עובר את הגבול הפלילי. אז נדמה לי שהפעם הוא עבר? הוא עבר גם פעמים קודמות. אבל אני חושב שלא צריך חסינות של חבר כנסת כדי לקרוא לאחמד טיבי תומך טרור. נאום השהידים שלו,
זוהר. לא, אבל לקרוא לו ארכי מחבל, אוקיי? ארכי מחבל, כפי שקורא לו איתמר בן גביר, את זה צריך להוכיח. אין לי בעיה שיוכיח. אני לא תומך מפלגתו של ביבי, רק שיוכיח. אבל זה השר לביטחון פנים.
אז כל מי שקורא למישהו בוגד, זאת
עבירה פלילית? תשמע, בגידה היא אחת העבירות
הכי חמורות.
חמורות בספר החוקים. נכון, נכון.
לכן, לא יעמידו את טיבי לדין לצערי בעניין הזה, כי חופש הביטוי, לא רק חסינות, חופש הביטוי זה נחשב משהו קדוש.
אין פה, תקשיב, אבל חופש הביטוי, אבל שחברי כנסת פורצים למחנה צבאי, שחברת כנסת חושפת בכיר בשבק.
שיעמידו אותם לדין.
מי יעמיד אותם לדין? לא באים לחקירה.
הפרקליטות תגיש כתב אישום. למה היא לא מגישה?
אבל הם לא מגיעים לחקירה.
לא חשוב, אתה יכול להגיש כתב אישום בלי שהוא יגיע לחקירה.
אבל הם אומרים, טלי גוטליב אומרת, גם אם יגיע, גם אם יבואו לקחת מהבית, היא לא תגיע לחקירה.
אבל היא לא חייבת, רק תגיש נגדה כתב אישום.
אנחנו רכובים מדי, זו התשובה שלי.
מה, גם הפרקליטות לא?
הכל. איך אומרים, היאורות השליחו.
אני חושב שאם הם היו חושבים שיש להם עילה ל...
אין עילה על חשיפה של בכיר בשבק?
סיכוי... שיעמידו אותם לדין.
אי אפשר להעמיד לדין על חשיפה?
גם הפריצה לבסיס צהל. אני חושב שכן, אני חושב שיש עילה. אבל העניין של חשיפות הפך להיות. קים שלנו, אסף נבו ושר פלסנר, ואחראית על השידור שקד מורג. שוב ערב טוב רון.
ערב טוב פרופסור.
ליהגנו, דיברנו, התווכחנו, עכשיו בוא נתחיל לעבוד. שלום וערב טוב לסגן השר אלמוג כהן. סגן השר במשרד ראש הממשלה, שלום לך.
שלום, ערב טוב לכם ולכל המאזינים.
ערב טוב.
בוא נתחיל במשהו שהוא, לפחות לדעת כמה אנשים, הישג של חוק שאתה יזמת, שהוא חוק הפרוטקשן, ואתה סבור שבזכות החוק הזה, עכשיו אפשר להעמיד לדין חברי חוליית אבו לטיף, ארגון הפשע אבו לטיף, בפרשה שהמשטרה קרא לה הנסיך. למה החוק שאתה חוקקת, אתה יזמת, מאפשר עכשיו העמדה לדין וקודם אי אפשר היה?
לפני שהגעתי לחוקק את החוק הזה, למעשה לא הייתה עבירה של פרוטקשן. שחיתת דמי חסות. אני חוקקתי את זה מתוך הפרספקטיבה של מי ששימש כסוכן סמוי בתוך ארגון פשיעה שעסוק בפרוטקשן.
אין עבירה כזו בסדר הדין הפלילי?
לא הייתה עבירה כזו. אני למעשה, מאז שחוקקתי אותה, יש עשרות כתבי אישום. המשמעותיים זה כפי שציינתם, נידאל אבו לטיף, אתמול הצהרה טובה מאוד מאוד משמעותית, אבל לפניו גם אח שלו, לטיף אבו לטיף, אסמאעיל ג'רושי, חמד רביל, משפחת אבו זבט, משפחת אבו אסה, חבר'ה גם יהודים מאשקלון שניסו לשחות בעל אולם שמחות, הכנסתי שם גם עונשי מינימום, כך שלמעשה גם השופטים קמו על הצד הרחמני שלהם, הם עדיין צריכים לתת עונש מינימום צפונה.
חבר כנסת כהן, תסביר לי אם כך, מהי משמעות עבירת סחיטה באיומים? זה לא אותו דבר?
לא, זה לא אותו דבר, מפני שלמעשה כאשר הפרוטקשן עם השנים הוא השתכלל מאוד. אם בעבר הייתי אומר לך, פרופסור, או שתיתן לי 100 שקל, או שאני אקה אותך, הדברים שונו, היום זה כבר עובד עם תלושי מזכורת מסודרים, זה עובד עם צדדים שלישיים, זה עובד עם שיטות, הפחדה כאלה ואחרות, לדוגמה, במקום לשרוף לך את כל העסק, אני שם לך רק בקבוק בנזין על הידית, אין איום ישיר, אין בעצם איום ישיר כפי שהיה, ולכן גם החוק שלי הוא בעצם, החזקה המשפטית על מקבל הכסף, וזה אחד מהדברים שכנסתי לחוק, היא להוכיח את כשרותו. זאת אומרת שגם אם אני מקבל תלוש מזכורת של 12,000 שקלים בחודש על שירותי שמירה על העסק שלכם ב-103, אני צריך להוכיח שאני מגיע לשמור שם, שהעסק שלי הוא כשר ולא שייך לארגוני הפשיעה. כמובן, חילוט רכוש בשווי העבירה.
טוב, כן. אני מקווה שישבו הרבה שנים.
חבר הכנסת כהן, אתה יודע, אני מסתכל באמת על הארגון של אבו לטיף, וזה באמת ארגון שקיים כבר הרבה שנים. המדינה, אני מדבר על הרשויות, כן, המדינה, זה לא אני, ידע שמדובר כאן במשפחה מאוד חזקה בצפון, אוקיי? הוא השתתף במכרזים, הוא בנה גם את החומה בגבול הצבון, לא הוא, אבל מישהו מטעמו בנה את
מישהו מטעמו נכנס למכרז.
יפה, נכנס למכרז והף זכה בו. וכל הדברים האלה בידיעה, אף אחד לא חשב שהוא עובד סוציאלי שפתאום פנה לעסקים. אני לא יודע אם עכשיו בדיוק המדינה תרצה להתעסק איתם אף שהוא במעצר.
תשמע, אתה מביא פה נקודה מאוד מאוד חשובה ועקרונית, אבל אני גם מוכרח להיות איתך כנה. אני רק 3 שנים בעולם הזה של משרת הציבור. אני לא יכול לקחת אחריות על מה שהיה לפני. אני מנסה להעיר את המדינה, לטפל באירוע הזה, אם זה על ידי חקיקה, אם זה על ידי אכיפה אגרסיבית, אבל בעיקר הרשויות האכיפה, מרגע שאתה נותן להם את הכלים הנכונים להתמודד, הם יודעים להתמודד, ואגב עושים עבודה טובה, כי זה לא רק משפחת אבו לטיף, למשל ישמעאל ג'רושי הוא הרבה יותר חזק בעולם הפשע.
נכון, גם בקרי, יש לנו הרבה משפחות.
נכון, גם בקרי אגב, גם הם חטפו דרך החוק שלי, גם תרבין, שעכשיו עלה לו כותרות לאחרונה, עמד תרבין, שהוא בעצם ראש המשפחה, ראש הארגון, גם הוא על ידי החוק שלי, מה שנקרא, פתח מכה רצינית, אבל שוב, זה עבודה שהיא לא תיקח יום ולא יומיים, כי זו תופעה, תופעה של עשרות שנים.
כן, ובכלל תופעה של כנופיות, משפחות פשע, היא דבר שתמיד כנראה היה ולא חלף מן העולם. שמעתי היום מישהו מאשים את המשטרה בכך שהיא מעודדת את הפשיעה במגזר הערבי, כי היא נלחמה בפשיעה במגזר היהודי ואין וקום. אז אם תפסו ראשי משפחות פשע יהודיות, נכנסו לחלל הזה משפחות פשע ערביות. אבל זה גדול עליי.
יש משהו בזה, מפני שארגונים, בפשיעה אין וקום. זאת אומרת, יש עכשיו עסק אחד שלא משלם פרוטקשן, שעתיים אחרי יבוא ארגון אחר.
אבל כל הארגונים האלה עבדו בשיתוף פעולה עם ארגונים יהודים. חלק מהארגונים היהודים נפלו בתיק 512, בפרשה 512, אבל נכנסו אחרים. כן, כולם עבדו עם ערבים.
נכון, אבל היוצרות התהפכו. אם בעבר הארגונים הערבים היו קבלני הביצוע, אז למעשה היום זה הפוך, הארגונים היהודים הם קבלני הביצוע, אבל אני מכה את כולם ללא שום קשר לדת, גזע או מין.
טוב. היה פריים, היה סקר מחמיא מאוד לך לגבי הפריימריז העתידיים בליכוד, סקר שערכו עבור אתר וואלה, נמרוד ניר מהאוניברסיטה העברית ואסה שפירה מאוניברסיטת תל אביב, ואתה זוכה שם במקום הרביעי. אתה חושב שזה מה שיהיה באמת בפריימריז, או שהכל תלוי בדילים?
האמת שאני חושב שהרבה תלוי בדילים, אבל אני גם בעיקר לא מייחס לזה חשיבות, כי בסוף, אתה יודע, זה קצת כמו בוץ תובעני, ברגע שאתה מכניס יד, אז כל הגוף, רגל, סליחה, כל הגוף בפנים. אני משרת של עם ישראל, אני משרת את אזרחי המדינה.
הצגת מועמדות לליכוד? הצטרפת לליכוד?
לא.
זאת אומרת, בחרו בך סתם.
תוקים אותי לא פעם ראשונה.
כן.
תוקים אותי לא פעם ראשונה, זה מחמיא, אני מאוד מעריך את החיבוק הזה.
אבל יש לך קצת בעיה, יש לך קצת בעיה בעוצמה יהודית.
למעשה אני כבר, מאז שהצלתי את הממשלה, אני כבר הוציאו אותי משם, אבל אני משרת את אזרחי המדינה, אני לא מסתכל על סקרים, כי בסוף אתם יודעים...
יש מצב שיושב ראש התנועה, נתניהו, ייתן לך שריון לכנסת הבא?
אם הייתי רוצה שריון, כשהייתי אצבע 61, יכולתי גם להיות שר הביטחון, כי אני הייתי שובר השוויון, ולמעשה אני זה שהצלתי את הממשלה. אני לא מאמין בשיטה הזאת של שוויונים, אני מאמין שאם אדם הוא... משרת ציבור נאמנה, אז הציבור יהיה נאמן אליו, כפי שראינו בשנים האחרונים.
אתה צודק, אבל לאור תוצאות הסקר הזה, אתה תתפקד לליכוד ותרוץ שם?
עדיין לא עסקתי בזה. יש לי עוד את הפרויקט של שדה התעופה בנגב, יש לי את הפרויקט של הטבות מס לתושבי באר שבע, ועכשיו, אחרי שאטמנו את הגבול הדרומי, הגבול המצרי, הגבול המזרחי עכשיו...
אטמנו עם גדך, מה עם הרחפנים? אטמנו, בוא.
כמעט נעלם, כמעט נעלם. כמעט ירד במעל 92-93%. אני קצת חטפתי מכות בביר הדאג', אבל כנראה שזה היה שווה את זה, כי השבת למעשה מרגע שהוא נכנס לתמונה, הוא הפך להיות כלי שובר שוויון, כולל מעצר מנהלי שבוע שעבר, ששר הביטחון שחייב לומר לו פה מילה טובה, פתם עליו. התופעת הברכות המלח על גבי רחפנים זו תופעה שהיא מאיימת על הריבונות שלנו, היא בעיניי סכנה אסטרטגית לא פחות מאיראן.
ואתה אומר שהיא נעלמת?
פתפתי קצת, כן, בטח, בטח, בוודאי. מרגע שהגעתי לשם, ואני והחבר'ה שלי קצת חטפנו, היה לנו איזשהו...
אבל אני רוצה לקחת אותך בכלל לקטע של המשילות, אתה תושב הנגב, אתה מאופקים. ואני מסתכל באמת על תרבין ועל רעת ועל ערים, אתה יודע, יישובים גדולים של בדואים, ומתפרסמים כל הזמן מדעים, לפיהם הם רק 17% מאותם תושבים משלמים על חשמל, על מים ועוד סוגים של מס כזה. איך בדיוק אתם מאפשרים מצב כזה? לא אתם כימין, אלא אתם כממשלת ישראל, אתה סגן רואה, סגן שר במשרד רוה"מ.
ראשית, אתה צודק, אבל הבעיה היא שאתה יודע, אין לי בעיה לקחת אחריות, אבל אין לי סמכות. בסוף, אם אני הייתי יודע, אם הייתי סמכות, אני יודע לעבוד עם החברה הבדואית. חשוב גם לומר, יש שם אנשים גם מצוינים. יש את הגצר הבדואי שעושים עבודה מדהימה ומצילים חיים. יש לוחמים של יחידות מיוחדות שלא נפרט עליהם כאן. ברור לכם מה הכישורים הייחודיים שלהם. יש שם אנשים עובדים, אנשים שם סובלים לא פחות מאיתנו. אני אומר לכם, מדברים איתי תושבי רעד ותושבי בירדד ותושבי כסייפה ולקיה. המדינה צריכה לקחת את הפוך אדמה לא את הזה ונטפל. חשוב להבין, אני לתרבין הייתי נכנס לבד. אני עם הנהג שלי, כשהייתי מפקד ויסם, לבד הייתי נכנס לבצע מעצרים. אבל כאשר המדינה מביאה מקלות משמעותיים, צריך גם להביא גזרים. לא יכול להיות שיש ילדים קטנים שם, שאין להם מסגרת. הם הולכים מהבוקר עד הערב, מסתובבים בין ארגוני פשיעה, הם לא יצאו אמא תרזה. יש צורך בהשקעה ממשלתית, בפיתוח של תשתיות של חינוך, וכלכלה, ותעסוקה, וכן גם לרסק את הפשיעה.
קודם כל שיטור, אף אחד לא יבוא בלי שיטור.
חד משמעית, חד משמעית, אין פה שאלה בכלל, אבל חשוב להבין, הסוגיה הבדואית היא סוגיה, היום זה הגיע למצב שהאוכלוסייה הבדואית מבקשת מהשבק להיכנס אליהם. איך אמר פעם פיני בדש? הוא אמר, אם אתה מניח מגנט מעל רעת, העיר עולה למעלה מרוב האמלך שיש שם. קרוב ל-240 אלף כלי נשק. זה אירוע שהוא לא נורמלי, זה אירוע שהוא קטסטרופלי, אבל המדינה... אם יזדמן לי בהמשך הדרך להיות עם סמכות באירוע הזה, זה להקים צוות בין משרדי שמתכנס על בסיס שבועי עם כלל הרשויות, כולל השקעה בחינוך, כולל השקעה ברפואה, כולל השקעה בתשתיות. ילד, אני חייב לשתף אתכם במשהו. באחד המעצרים שלי ברעת, רדפתי אחרי ששוט שהיה לו אמלך ביד. רדפתי אחריו בתוך רעת, מה שנקרא בסמטאות, ובזווית של העין אני קולט ילד עם חיתול, יושב, ספרו לי על הביטוי, בתוך ביוב. ילד עם חיתול, בין 4 או 3.5, יושב בתוך ביוב. הילד הזה לא יהיה פרופסור בטכניון, מן הסתם. ולכן צריך גזרים משמעותיים, וצריך מקלות כואבים, אבל להפריט המוץ מהתבן. להפריט המוץ מהתבן, כי אחרי 7 באוקטובר יש הזדמנות לעשות שינוי אמיתי בנגב.
את הבר מן התבן, את הבר מן המוץ. סגן השר אלמוג כהן, תודה רבה לך. תודה רבה.
תודה שירחתם אותי.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת גלעד קריב, מפלגת הדמוקרטים, שלום לך.
ערב טוב רון ואריה.
ערב טוב.
תרשו לי רק לומר, שמעתי את סיפת דבריו של סגן השר, אני רק לא מצליח להבין איך אחרי מה שהוא אמר, הוא חלק מממשלה שרק לפני 10 ימים העבירה מאות מיליונים מתוכניות בתחום החינוך, הרווחה, חיזוק הרשויות המקומיות, לרבות הבדואיות, לגורמים...
היה חסר להם כסף קטן לסגור את השנה.
למשטרה.
אני לא מבין מה הקשר בין מה שהאנשים האלה אומרים ברעיונות לבין מה שהממשלה עושה.
אבל אתה בוודאי יכול לברך אותו על האמירה שצריך גם גזרים ולא רק מקלות.
בוודאי, אני חייב לומר, בפעם הראשונה אולי אי פעם הרגשתי שאני יכול לחתום על דברים שאלמוג כהן אומר, רק שאין שום קשר בין מה שהוא אומר לבין מה שהממשלה שהוא חלק ממנו.
בוא, אתה יודע, בוא, אני לא רוצה להיכנס פה לאימותים בינך לבין אחרים, אלא להתרכז בך.
כן.
אז באמת אתם מצטרפים חדשים למפלגה, תכף נרחיב על כך, אבל לפני המצטרפים החדשים, מתי מרב מיכאלי, יושבת ראש המפלגה מפאי בעבר, עוזבת, פורשת ומתירה לדור החדש, אתה יודע, ללמוד שאלה, קצת העבודה?
רון, אני רוצה לומר לך, פשוט שאלה בעיניי, אני כמובן לא מבקר אותך כמראיין, אבל שאלה שבאמת אין לו שום חשיבות. מרב מיכאלי היא יושבת ראש המפלגה היחידה מהמפלגות שהיו בקואליציה הקודמת ועברו לאופוזיציה, שלקחה אחריות והתפטרה. היא לא יו"ר הדמוקרטים. היא לא יו"ר מפלגת העבודה.
כן, יש יו"ר אחר. יאיר גולן.
לא, אני אומר, היא התפטרה.
אבל שמתפטרים לא הולכים הביתה? אני ראיתי את זה אצל אחרים אצלכם.
מרב מיכאלי הודיעה לפני יותר משנתיים, שהיא מתפטרת מיורות המפלגה, היא תישאר חברת כנסת, ואחרי, וכשהגיעו הפריימריז, היא אמרה שהיא לא מתכוונת להתמודד. עכשיו, הכל בסדר.
הכל בסדר על הכיפק.
לא, זה מוסרי בעיניך, מוסרי בעיניך לקבל משכורת בלי לעבוד?
אני ממש מציע לכם לבדוק מה חברת הכנסת מיכאלי עושה בוועדת חוץ וביטחון, כיור ועדת המשנה למוכנות הצבא, ועדה שעד שהיא נעמדה בראשה לא התכנסה פעם אחת, ואחרי השבעה באוקטובר, כשהיא לקחה לה אחריות, עושה עבודה מאוד מאוד גדולה, פשוט הישיבות שלה חסויות.
חבר הכנסת קריב, חבר הכנסת קריב, למרב מיכאלי יש סגולות רבות, אוקיי? היא לא בדיוק אישיות ביטחונית שמדינת ישראל לא הייתה מסתכלת
בלעדה. צר לי לומר לך, אחרי ישיבה, גם בוועדה לביטחון לאומי, גם בוועדת חוץ וביטחון, שהרבה מאוד פעמים הפרספקטיבה שמגיעה מאנשים כדוגמת מרב מיכאלי היא הרבה יותר מדויקת מפרספקטיבות אחרות.
אז בוא נתרכז בחדשים.
תשמע, גלעד, אני נאלץ להסכים איתך, זה עולה לי בבריאות, אבל אני ראיתי אזרחים...
אתה מסכים איתי יותר פעמים.
אני ראיתי אזרחים שואלים בוועדת חוץ וביטחון שאלות הרבה יותר נכונות מכל מיני ביטחוניסטים.
אני אזכיר, כדרך אגב, אני אזכיר את יבנדים, אני מאוד שמח שבראש המפלגה שלומד היום אדם עם רקע צבאי עשיר, אבל אני אזכיר ששר הביטחון המוצלח ביותר בתולדות מדינת ישראל היה דוד בן גוריון, שלא לבש מימיו
מדים. גם מישה ארנס לא היה רע.
נכון, אתה צודק, וגם הוא זכור לטוב כשר ביטחון.
טוב, עכשיו לגבי המצטרפים החדשים אליכם, אתה גאה בהם?
תראה, אני גאה.
אנחנו מדברים על משה רדמן, על מי עוד שם? עמידרור. אתה גאה בהם? יש להם התבטאויות שנדמה לי אפילו לך יגרמו לנוע בחוסר נוחות.
אני בראש ובראשונה גאה בשני דברים. אחד, שמפלגת הדמוקרטים לא רק מדברת על דמוקרטיה, אלא היא מפלגה דמוקרטית. 60 אלף ישראלים הם חברי וחברות המפלגה. עד שנגיע לבחירות, אני מבטיח לכם שנהיה 100 אלף חברים, והם יבחרו את הנציגים. אצלנו מאמינים בדמוקרטיה בתוך הבית, לא רק במאבק הכללי.
שאלה לטעמך, זה נכון שיבחרו במי שישווה את נתניהו להיטלר?
רגע. הדבר השני שאני גאה בו, זה העובדה שאנחנו הבית הטבעי של המחאה הדמוקרטית המפוארת, שהחזירה לרחובות 2.5 מיליון ישראלים, מתוכם מאות
כן,
אלפים...
אבל לא 2.5 מיליון ישראלים יצביעו לדמוקרטים, אתה יודע, גם חצי מיליון.
זה בסדר גמור, כדרך אגב אני מקווה שעד הבחירות כל המפלגות הליברליות דמוקרטיות תחלטנה על ריצה משותפת, אנחנו אומרים את זה כל הזמן.
עם ריצה משותפת אתם שווים הרבה פחות מאשר בנפרד.
כדרך אגב זה לא נכון, אנחנו...
לא נכון, אני קורא סקרים, אני אין לי מושג.
רון, אני יכול לומר לך, לצערי האופציה הזאת לא נזכרת ברוב הסקרים, אבל אני אומר לך, גם מסקרים פנימיים וגם מהמעט סקרים החיצוניים, הפומביים, שחבירה של המפלגות הליברליות לא מפחיתה את כמות המנדטים של המפלגות הללו.
מי צריך לעמוד, לדעתך, בראש הרשימה?
כפי שיאיר גולן אמר פעם אחר פעם, בעניין הזה האגו הוא לא חשוב. בוא נשב ביחד.
בנט זה אחד שצריך לעמוד בראש הרשימה הזאת?
לא, כדרך אגב, בנט, עוד פעם, יש פה רגע איזושהי הבנה. אנחנו מדברים על ריצה משותפת בגוש הדמוקרטי-ליברלי, שהוא מרכז שמאל, אייזנקוט, יש עתיד, אנחנו... בנט, יש לו תפקיד חשוב.
אייזנקוט הוא מרכז שמאל?
מה, הוא בדיוק?
אני חושב שמרכז ימין.
אני ממש לא חושב שדעותיו דעות של מרכז זה ימין, אני חושב
הוא מסכים לשבת עם ערבים או לא מסכים לשבת עם ערבים? זה הלקמוס.
בוא, אני רוצה לומר לך, מה זה? בנימין נתניהו הסכים לשבת עם ערבים?
לא משנה, אתה רוצה לשכנע אותי שהוא לא בימין? אל תשכנע אותי.
אריה, בואו, תקשיבו שנייה.
אבל
לבנט
אם...
ולליברמן, לבנט ולליברמן יש תפקיד מאוד חשוב. הם צריכים לפנות לקהל שאולי הוא מרכז ימין, אבל הוא...
ולגנוב את הקולות של הימין כדי שיאיר לפיד יוביל אותם למחוזות השמאל העמוק.
אריה, יש לך קושן... אריה, יש לך קושן על הקולות של הימין?
לא, אבל אני שואל אותך.
זה מה שאתה אמרת כרגע.
אז למה ההפיכה המשטרית?
מה שאתה אמרת כרגע זה זה, וכשאמרתם שההפיכה המשטרית, המחאה נגדה זה לא שמאל ולא ימין, היום הוכחתם שהיא שמאל נטו. כל מנהיגיה הם שמאל.
ממש לא. למה לא? באופן טבעי, בוא אני אסביר לך, באופן טבעי, אותם מנהיגים של המחאה הדמוקרטיים, הדמוקרטית, שמזדהים עם הערכים שלנו, מצטרפים אלינו.
מה זה, אבל מה זה עשיתם? כולם רוצים כיסא, גילן. אריה, שנייה.
חברים, אני רוצה לשאול אותך,
אבל תדייק אותי, תדייק אותי בקטע של בנט. האם אתה חושב שנפתלי בנט, אחרי מה שהוא עשה קודם, שהזדהה כימין ולדעת הרבה ימנואידים, בגד בהם, מסוגל להביא קולות מהימין?
אנחנו כנראה לא קוראים את אותם סקרים שדיברת
עליהם. אני רואה, תקשיב, אני זוכר הרבה סקרים של בנט עם 12, 13 ו-14 מנדטים שהסתיימו או בשבעה או בהישארות מחוץ הכנסת.
רון, תקשיב, אני לא יודע איך הסתיימו הבחירות. אני יודע את הדבר הבא. נכון להיום לנתניהו יש קואליציה דה פקטו של 68 ח"כים. בכל הסקרים... ה-68 האלה מצטמצמים ל-50, 52, לפעמים 49. זה לא אומר שזה מה שיהיה התוצאה הסופית.
אבל זה אומר שאם נתניהו יהיה לחוץ לקיר, והוא מפאיניק פי 5 טוב יותר מכם, הוא ייתן לערבים, למנסור עבאס בטח, כל מה שהוא רוצה כדי להביא לו קואליציה ישיבה.
אז אני חייב לומר לך, אני חייב לומר לך שאני חושב שאחרי 3 שנות האסון שהממשלה הזו הביאה לנו, אחרי השבעה באוקטובר ושנתיים של מלחמה, בוא נאמר ככה, אף אחד כבר לא קונה את השקרים של נתניהו. אני לא חושב שמנסור עבאס, אני לא חושב שאחרים התפתו ללכת. נתניהו באמת הביא בשלוש השנים האחרונות עלינו אסונות אחד אחרי השני.
קיצור, אתם בונים על הערבים.
הישראלית.
בונים על הערבים כדי לבנות ממשלה.
אריה, אתה יודע,
נגמר לנו הזמן.
אני רק אומר משפט אחרון. אתה מראיין אדם שאומר כל הזמן שהשותפות הפוליטית בין יהודים וערבים שמוכנים להתכנס סביב קווי יסוד שבמרכזם מגילת העצמאות וישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
מנסור עבאס, מגילת העצמאות, מנסור עבאס הכי מוסלמים, בוא, לא נשלה את עצמנו ואת המאזינים.
אתה מדבר על... אריה, יש לך ראש ממשלה שנבחר על ידי הימין שצחצח לאחרונה באופן מטאפורי את הנעליים המאובקות של האמיר הקטרי. אתה מדבר איתנו על, על, על האחים המוסלמים?
אני מדבר איתך על חבר בממשלה בישראל.
אבל זה היה בנקודה של הבית הלבן.
יאללה, נגמר לנו הזמן.
אני הגעתי עכשיו מסוכת אבלים בכפר קרה של בחור בן 23 שנרצח אתמול. אם אתה חושב שיש דרך להתמודד עם מה שקורה במדינת ישראל ובחברה הערבית מבלי שותפות פוליטית יהודית ערבית, אפרופו הרעיון שלכם עם אלמוג כהן, אז אני חושב שאתה חי באשליות. ומנסור עבאס הוא בפירוש פרטנר, הרבה יותר מבן גביר.
חבר כנסת גלעד קריב, תודה רבה לך.
בבקשה.
דברי תנועה עם שר פלסנר, פרסומות ואחר כך נחזור. חזרנו, ואנחנו ברכים בשלום וערב טוב את יזהר שי, אביו של סמל ראשון ירון אורי, שנפל בקרב במלחמה האחרונה, ומי שהיה גם שר מטעם כחול לבן, שלום יזהר.
שלום, ערב טוב חברים.
ערב טוב.
היה בכנסת אתמול כנס הצדעה למשפחות החטופים ומשפחות שקולות. אתה אומר, אנחנו לא הוזמנו, הייתה סלקציה בהזמנות. מישהו החליט שמשפחות שנושאות חן בעיני הקואליציה יוזמנו ואחרות לא. זה מה שקרה שם?
זה מה שקרה, ההזמנה הרשמית לכנס ציינה שהוא נועד עבור משפחות שהרימו לעם ישראל, הרימו לממשלה ולכנסת. דרך אגב, אני נותן כבוד.
אתה לא הרמת, מספיק עם נפילת בנך? זה לא מספיק הרמה הזו?
לא, להרים זה אומר...
אני יודע.
להודות לשבח ולקלס, אני ועוד מצפה משפחות, לא רק שלא הודיתי והיללתי את הממשלה הזו, אני גם ביחד עם, למשל, הורי רב סרן עידו שני, הגיבור שניהל את מלחמת סיירת הנחל באותו יום, ועם ההורים של איתי חן, השריונר הגיבור שנפל באותו יום ונחטף לעזה, ועוד אחרים. אנחנו גם עתרנו נגד הממשלה לפני כשנה וחצי, אז ברור שמקומנו לא שייך עם אותם משפחות שהיללו ושיפחו, לא רק זאת.
ואיפה הייתה אופוזיציה, איפה הייתה אופוזיציה שמתנגדת לנתניהו, שגם מבוחרי האופוזיציה, אני קורא לזה, נפלו, יש משפחות של ששקלו את בניהם, בנותיהם, שמתמודדות עם פצועים, יש להם בטח חטופים מעוטף עזה, איפה הם היו, למה האופוזיציה לא קמה ויצאה החוצה?
אז אני חושב שבאירוע הזה לא הוזמנו חברי כנסת מהאופוזיציה, אתה יודע, בכנסת אנשים יכולים לעשות אירועים משלהם.
אז זה לא כנס מטעם הכנסת, אלא מטעם מי מחברי הכנסת.
יושב ראש הכנסת משתתף, זה הופך להיות לטקס ממלכתי רשמי, כי הרי תפקידו הוא ממלכתי, והוא לא רק חבר מפלגה, הוא גם מעציל מסמכויותיו ומתפקידו.
אבל אני זוכר את יושב ראש הכנסת, איזר, אני זוכר את יושב ראש הכנסת, גם מתנהג באופן, בצורה לא נאותה, כלפי משפחות שקולות וכלפי משפחות החטופים. זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה.
לא פעם ראשונה, חברים, רק כדי להשלים את התמונה, לפני כחודשיים וחצי התנהל הטקס הממלכתי הרשמי עליו הכריזה ממשלת ישראל, טקס לזכרם של נופלי מלחמת שמיני עצרת, השבעה באוקטובר, זה טקס ממלכתי בהר הרצל. אל הטקס הזה הוזמנו אותן משפחות שהוזמנו אתמול, ונחשו מי לא הוזמנו. לא רק המשפחה שלי, משפחתו של גיבור ישראל ירון אורי שי, שנפל בקרב והציל מאות אזרחים, אזרחיות וגם תצפיתניות, אלא גם אותם אנשים בדיוק שציינתי הרגע, עשרות משפחות, ההורים של רוני אשל התצפיתנית הגיבורה לא הוזמנו, ההורים של איתי חן וכן הלאה וכן הלאה.
אז בעניין הזה, אני רוצה לקרוא את תגובתו של חבר הכנסת אוהד טל שארגן את האירוע, והוא אומר כך, קיימנו אתמול בכנסת אירוע הצדעה לפורום הגבורה ולפורום תקווה. הצדעה לארגונים חשובים אלה אינה כנגד אף אחד, ולא מבטלת בחוז כאב של משפחות אחרות. לא הזמנו אף משפחה באופן ספציפי. צר לי על הניסיון הנועל לסכסך בין משפחות, או לעשות פוליטיקה על גבה. אולי זה בסדר לארגן כנס לפורום גבורה, או לפורום תקווה, או לשניהם?
אני אפריד, אין לי שום טענה וחלילה שום הערה לחברי פורום כזה או אחר, הם משפחות שקולות בדיוק כמוני, דעתם היא זכותם וכל מה שהם עושים, אין לי שום הערה ולא אגיד על זה שום דבר, יש לי בוז מוחלט בתחושת תאוב ומעיסות לגבי התנהלות חברי כנסת וממשלת ישראל שמבדילים בין דם לדם, בין שכול לשכול, בין כאב לכאב. זה לא התחיל בטקס של אתמול, זה התחיל בהתחלות למשפחות של החטופים.
פוליטיזציה, פוליטיזציה של השכול היא בזויה בעיניי, אני אף פעם לא מתווכח עם שכול, אבל זו אותה ממשלה ששריה וחברי הכנסת שלה לא הפסיקו לצרוח מהשיבה באוקטובר 2023, אחדות, 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 אנחנו רוצים אחדות.
הם אכן צעקו וצרחו, ואכן השתמשו, ואפילו ראש הממשלה השבוע מעל דוכן הכנסת קרא לאחדות בצורה צבועה ונעוסה, כמו שהוא עושה כבר שנתיים. בואו חברים, בואו לא נהיה תמימים, הממשלה הזו לא שוחרת לאחדות. הממשלה הזו מסתכלת על הבחירות הקרובות, היא בונה נרטיב שקרי, היא קוראת הזה מלחמת תקומה, היא רוצה לכתוב את המילים האלה כתעמולת בחירות על הקברות של מאות לוחמים שנפלו במלחמה הזו. אנחנו כבר הודענו שלא יעזו בשום אופן להגיע לקבר של הבן שלנו, וגם אני יודע רבים אחרים עשו אותו דבר. הממשלה הזו לא מאחדת, היא מפצלת, היא משסה, היא מפלגת. אני עוד לא ראיתי מעשה של אחדות מהממשלה הזו, לא ראיתי חיבוק לכל המשפחות השקולות באשר הן. דברו עם משפחות החטופים ותשמעו מי זכה להגיע להזמנה אצל רון דרמר או אצל ראש הממשלה, מי נדחו שוב ושוב, מי זכו לביקורת, להכפשות, לשופרות ששנרו
אותם. מתי אתם עושים כנס, מתי האופוזיציה תעשה כנס?
אתה חוזר עכשיו לזירה הפוליטית?
לא, מתי האופוזיציה עושה כנס לכולם? גם לפורום גבורה ולכל הפורומים של הימין, כי אנחנו שוב בשכול, בפצועים, בחטופים, אנחנו לא מערבים שיקולים פוליטיים בזויים.
אני לא חושב שהאופוזיציה צריכה לנהל כנס כזה.
לא, חבר כנסת מהאופוזיציה.
כן, אז אני חושב שבאמת צריכה להיות פנייה לכל המשפחות השכולות באשר הן, כמו שאנחנו פונים אל כל הפצועים באשר הן, כמו שאנחנו פונים אל כל הקורבנות של המלחמה הזו. אין פה הבדל בין ימין, שמאל ומרכז לגבי מי שנפל, לגבי מי שנלחם, לגבי מי שנפצע. וזה לצערי הרב לא עניין של אופוזיציה, קואליציה, הממשלה. גוף ממלכתי שמייצג את כולנו, גם אם לא בחרתי עבורם, הם חברי הכנסת שלי והם הממשלה שלי והם הנציגים שלי במוסדות הציבוריים במדינת ישראל.
זר, תסביר לי עוד באמת בחצי דקה מה ההבדל בין כנס כזה ובין נניח אני הייתי מארגן כנס בשביל איחוד הצלה ומגן דוד אדום היו נעלבים שלא הזמנתי אותם.
אז קודם כל, אם אתה מצדיע לכל מי שעזרו לאזרחי ישראל בימים הקשים האלה, בוא תתרח להזמין את כל הגופים שנוגעים בדבר, כי אחרת מגן דוד יעלבו בצדק. אם אתה מוציא... אני
מזכיר לך שאיחוד הצלה עוד לא קיבל וגם לא זק המעמד של ארגון הצלה לאומי.
בסדר, אבל אם רוצים להוקיר את המסייעים והאנשים שתמכו, אז הם בהחלט שם ומגיע להם הרבה מאוד כבוד. ואם אתה עושה כנס תחת הכותרת הצדעה למשפחות השכול, למשפחות החטופים, תעשה לי טובה.
לא, אומר
טובה.
זה כנס לפורום גבורה ופורום תקווה.
זה לא מה שכתוב
בהזמנה. אבל היינו לא כבר בקטע הכנס. הזה. היינו כבר בקטע הזה. יזהר שי חוזר לפוליטיקה?
לא חוזר, אבל עושה את כל מה שאפשר למען מדינת ישראל. זה המקום בו לחם הבן שלי, זה המקום בו אנחנו רוצים לחיות את חיינו.
אתה עושה הרבה מאוד. תודה רבה לך.
תודה לכם, יום טוב.
תודה רבה. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורך הדין משה גלעד, לשעבר שופט בית המשפט המחוזי. שלום לך.
שלום, ערב טוב לחבר המאזינים.
בשקט, כמעט מתחת לרדאר, חל איזשהו מהפך, וחוק שמבטל את הלכת אפרופים, בוטל היום, מבטל היום את ההלכה הזאת, ומשנה את המעמד החוקי. תנסה להסביר למי שאינו משפטן, מה הייתה המהפכה הגדולה שאהרון ברק ניסה לחולל בהלכה הזאת, ומה אומר השינוי היום?
וכן, הייתי רוצה לחלק את התשובה שלי לשני חלקים. אני מברך את התיקון לחוק. אני סבור שהתיקון הזה צריך היה להיות תיקון אחר, אבל נעזוב את זה כרגע. הבעיה מתחילה מכך שראוי שהציבור ידע, אם אינני טועה, במר שואה, אינני זוכר, שהמשטר הקפיטליסטי הוא המשטר הגרוע ביותר, יש רק בעיה קטנה, אין יותר טוב ממנו.
אמרו לדמוקרטיות, אבל צ'רצ'ל אמר, כן.
אני מסביר, אני מגיע לאט לאט. בדיני חוזים, החוזה הוא דבר ועניין משפטי יומיומי, כמעט בכל תחום יש חוזה, אנשים לא מבינים את זה, גם כשאני קונה ארטיק נוצר חוזה, התנאים שלו נקבעים על ידי הצדדים, לא ממשלה ולא רגולטורים. כמובן, חוזים שבאים לפגוע בציבור, נגיד לפגוע טרור וכדומה.
הציבור לא יודע בגדול מה זה חוזה, ועכשיו ההלכה שקבע אהרון ברק אומרת, לא חשוב מה שכתוב בחוזה, חשוב איך אני מסביר לכם מה היה צריך להיות כתוב בחוזה. אני צודק?
אתה צודק באופן קצת מוגזם, זאת אומרת, אהרון ברק לא קבע שכל חוזה יפורש תמיד, אבל בצורה כזאת. אבל ברוב המקרים כן, זאת אומרת, במקרה של לשון החוק לא כל כך ברורה, ברור שבית המשפט, לשון החוזה לא מובנת, סליחה, ברור שבית המשפט צריך להשלים.
השאלה, עורך דין גלעד, אני רוצה דווקא לשאול אותך כשופט מחוזי לשעבר, איזה משקל נותן בית המשפט השופטים לבורות, לוקח אותי למשל, לבורות של חלק ניכר בציבור, לקטע הזה שאנחנו לא מבינים את לשון החוק וכל ההתפלפלויות האלה. האם בית המשפט נותן לנו משקל שהוא צריך להגן עליו?
ובכן, זאת הייתה בעצם המטרה לפני 30 שנה, לאפשר למישהו עליון בצבע, אינני יודע, בצבע של הטובים, החכמים, שהם יהיו אבא ואמא, הם יקבעו בשבילך מדוע הסכמת לקנות דירה ב-800 ולא ב-900. וזאת בעיה במשטר קפיטליסטי, ואני לא מייחס בורות, ויתרה מזאת, העולם השתנה, כל אזרח יודע שלחוזה על עניין רציני, הוא צריך לקחת עורך דין, כמו שעל בעיה רפואית רצינית הולכים לרופא. זה לא מה שהיה לפני שנים, רוב העם בציון יודע קרוא וכתוב, הוא לא עושה חוזים מורכבים ללא עורך דין. ואז מה אומר ברק? כן היה לי עורכי דין, כן עשיתם, כן, אבל אני אקבע.
כן, ופה מה שמעניין, אנחנו רגילים להמון הצעות חוק שבאות לשנות קביעות של בית המשפט העליון בעשורים האחרונים, במסגרת רפורמה או הפיכה משטרית, אבל פה משרד המשפטים יזם את ביטול ההלכה של אהרון ברק, וזה רעידת אדמה, לא?
בהחלט כן, זוהי רעידת אדמה, היא לא תורגש ביום יום אצל מה שנקרא עמך ישראל, כשאתה הולך לסופר הבעיה לא מתעוררת, כשאתה קונה דירה יש לך עורכי דין, אבל במשק הישראלי של עסקים, של משרדים, של מסחר, זה יביא לדעתי לשינוי מבורך לעומת מה שיש בהלכת הפרופים, מכיוון שכמו שאמרתי, זהו המשטר הגרוע ביותר, אבל אין יותר טוב ממנו. אני בעל עסק, אתה רואה בעל עסק שאיננו יודע שלצורך מכירת חברה הוא לא מבין מספיק. הוא בא לעורך דין, לרואה חשבון.
אבל לעתים גם עורכי הדין לא מבינים מספיק, עורך דין גלעד.
אני לא יודע, תלוי אם יש עורכי דין שעוסקים בתחום, יש רואה חשבון שעוסקים בתחום, ואם הם לא מבינים מספיק. אין חוזה מושלם, כמו שנדמה לי אמר יושב ראש הוועדה, בעניין הזה, אין חוזה מושלם ואין חוזה מושלם. ואין גם חוק מושלם. תמיד ישנם חוסרים, צריכים לתקן וכדומה. אבל עדיין, העיקרון חוזר לידיהם של מי שנתן הסכמה ועשה חוזה. ואם כתוב בחוזה שאני אמסור לך דירה בראשון לינואר, אין שום צורך בפרשנות. ולא ביצעת, תכבד. לא ביצעת, לא קיבלת, שלם פיצויים. לשני הצדדים. זה העיקרון בכל העולם. ואני חושב שהלכת הפרופים לקחה ונתנה לשופטים כוח שאף אחד לא העניק להם.
זה היה חלק מהמגמה של אהרן ברק לתת הרבה יותר כוח לבית המשפט?
אני סבור שכן. עובדה, שגם שופט כמו דנצינגר, אמנם היה צעיר יותר, אבל, ויש עוד רבים אחרים, אני אומר לכם, ובוודאי עורכי דין, לא הסכימו עם זה. מי אתה, שופט מבורך, השופט ברק משכמו ומעלה, מי אתה שתקבע לי? זה הכסף שלי, זה הבית שלי, ואני אקבע. אני רוצה לתת אותו למאהבת, אני אתן, אני לא רוצה, אני לא אתן. מה זאת אומרת? אני קובע, אני עבדתי בשבילו. אז עכשיו כשבאים ומוצאים כל מיני הסברים שאינם כתובים במפורש, זה מעורר אי שקט ברמה העסקית. עסקים וכלכלה פועלים במצב, פועלים טוב, במצב שבו יש ודאות משפטית. לא תמיד יש, אבל קודם כל צריך, גם אם לא ברור, צריך לחזור, ולחפש מה רצו הצדדים בשום דבר אחר.
ולא איך אני מפרש אותם. עורך הדין משה גלעד, מי שהיה שופט מחוזי, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לכם. ערב טוב.
חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
אהלן, ערב טוב, חברים.
אהלן, ערב טוב.
ספר לנו מה היה באוניברסיטת ביר זט היום. נשמע מיני יום קרב. 11 פצועים, עיתונאים שנעצרו.
כן, אתה יודע, ברזט, אני חושב שלוותיקים שמאזינים עכשיו, זוכרים היטב את ברזט גם באינתיפאדה הראשונה וגם באינתיפאדה השנייה.
אנחנו זוכרים אותה מ-77.
מ-77, הרבה מאוד פעולות היו שם של הפרות סדר, הייתה אוניברסיטה מאוד לאומנית פלסטינית, שעשתה הרבה מאוד כאב ראש למערכת הביטחון הישראלית, לשבק, לצהל, למגב, ובשנים האחרונות דווקא יחסית הרוחות שם נרגעו, היה לנו די שקט עד היום בצהריים, שבעצם התחילו שם הפרות סדר עימותים, כוחות צהל של חטיבת בנימין נכנסו פנימה, גם כוחות מגב, משתמשו שם גם ברימוני הלם וגם ברימוני גז. הפלסטינים מדווחים על 10 או 11 נפגעים, רובם מפגיעות של שאיפת גז כזה או אחר, של גז מדמיע או גז פלפל. קיבלו טיפול רפואי בשטח ופונו לבית חולים. צהל אומר שמיד לאחר שהם פיזרו את המהומה, הכוחות התקפלו מהאוניברסיטה ונסוג מחוצה אל המרחב.
תזכיר לי, ביר זט זה שטח A, B?
נדמה לי שזה שטח B, אם אני לא טועה.
כי אחרת יש הפרות סדר בשכם, צהל לא מתערב בדרך כלל.
כן, אבל אתה יודע שביר זט יושבת ממש על הציר, כשאתה נוסע, מי כמוך יודע, כשאתה נוסע בין רמלה לכיוון שכם, לכיוון בית אל, אתה עובר ממש בצומת שצמוך לאוניברסיטת ביר זט, וכל הפרות סדר שם, בדרך כלל מופנות שם גם השלכת אבנים ואירועים שפוגעים בתנועה של המתיישבים הישראלים בצירים האלה, הצירים שם ממש...
בשנות ה-70 כבר אמרו שצריך באמת לחסל את המוסד האקדמי הזה, אבל חלפו להם 50 שנה וכלום לא קרה.
אבל באמת לא שמעו עליו הרבה בשנים האחרונות.
בשנים האחרונות לא שמענו עליו הרבה.
אוניברסיטאות אחרות.
אני רוצה לקחת אותך אבי לקטע של לבנון. צהל תוקף בלבנון. אומרים לי מילואימניקים ששווים משירות בגזרה הזו, שמה שצריך לתקוף זה בעיקר את מחסני הנשק של חיזבאללה, שנמצאים בבקה או בכל מקום אחר, כדי באמת לעשות נזק. כי מה שאנחנו עושים עכשיו, אתה יודע, זה סיכולים כאלה נקודתיים שבאמת לא תמיד עוזרים לנו.
אז אנחנו עושים גם וגם. אז קודם כל אנחנו...
למה, את הבקה כבר גמרנו? זהו, הכל נקי?
לא גמרנו, ועדיין החוקים מלגמור, אבל צריכים להסתכל על הדברים בצורה רחבה. יש קודם כל את העניין של התווך הקרוב, שזה אותם הכפרי מגע, את אותו מרחב שבעצם מהגדר הגבול בין ישראל ועד לליטני, שזה המרחב שהוא אמור להיות מפורז לגמרי, בלי שום נוכחות של אנשי חיזבאללה, וברגע שמזהים איש חיזבאללה, פעיל חיזבאללה שמתקרב למרחב הזה, צהל פועל כדי לסכל אותו, גם מוגדה 91, גם אמן, פיקוד צפון, תמיד במעקבים אחרי מה שקורה שם, יש כל הזמן כלי טייס באוויר שיכולים להיות מוכוונים לבצע סיכולים, אנחנו רואים כמעט על בסיס יומיומי את הסיכולים האלה, זה בעניין הזה שלא מאפשרים את...
והמחסנים, מה קורה?
זה הבניית תשתית מחדש. במקביל יש את הקו שבונים כרגע, חיזבאללה בונה את הקו ההגנה שלו לטענתו צפונית לליטנית, לפי הדיווחים הלבנונים, וזה שם הוא מרכז גם בין היתר אמצעי לחימה, שזה כולל טילים, חלקם ארוכי טווח יותר, וטילים מדויקים. צריכים להבין, לחיזבאללה יש היום סדר גודל של 10,000 טילים.
למה יש להם את זה עדיין?
כי זה מה שנשאר להם. בסופו של יום.
אוקיי, אבל למה אנחנו משאירים להם?
אנחנו מנסים כל הזמן לגזול מהם, הם מנסים הם בעצמם להביא בדרכים לא דרכים פנימה, יש מחסנים שהם חלקם תת-קרקעים, שגם כשפגעת בהם, אתה הצלחת לפגוע רק בכניסות של המחסנים, הסברתי זה גם בעבר בתוכנית הזאת, פגעו בכניסות של המחסנים האלה, השביטו את המחסנים האלה בגישה, וכל פעם כשהם פותחים את זה, אז אנחנו עוד הפעם חוזרים לתקוף את ה... כניסה של המחסנים האלה, כי בסוף את המחסן עצמו אתה לא יכול למוטט אותו, כי הוא בנוי בתוך ההר, בתוך הסלע, הרבה שכבות מתחת לאדמה, אין לך את היכולת כרגע להשקיע כל כך הרבה כדי לפרק את זה.
אבל מערכת הביטחון לא הגיעה עוד להבנה שככל שיש להם את הארסנל הזה של 9,000 טילים, זה עדיין איום גם על קו העימות, גם על, גם על תוך מדינת ישראל. כבר עברנו את האירוע, כבר חווינו אותו.
אז קודם כל זה איום, ועדיין אנחנו מפקחים על זה, ישראל מפקחת על זה, ויחד עם זאת, גם מרגע שהוא מוציא את הטיל מהמחסן, ועד שהוא יכול לשגר אותו,
אפשר לפגוע בו, אבל
אבי שמע... זה לא אומר שאם שחטו במחסן, אתה יכול להשתמש בו.
אני לא אוהב
שמענו, אחד. שמענו היום מוקדם יותר מסגן השר כהן, שאמר שהורדנו ב-90% את הברחות הרחפנים בדרום. זה גם נכון. משהו שאתה שומע מצהל?
נכון, כן, בזה הוא צודק. אני לא יודע אם להגיד לך ש-90% או 89 או 93, אני לא יודע, אבל כן, יש שינוי מהותי בהיקף ההברחות שיש ממצרים לישראל.
השינוי עכשיו, הוא בגלל לא, ששיתפו זה... את שבק בסוגיה
לא,
הזו?
לא, השינוי הוא קודם כל גם שבק, אבל בראש ובראשונה זה שהציבו שם מערכות לאורך הגדר, שאמורות קודם כל אחד לאתר את הטיסה של הרחפנים. צריכים להבין, הרחפנים טסים במרחב שהוא לא רום הרום של המטוסים וכלי טייס גדולים, אלא הוא ברום שהרבה קרוב לקרקע, קרוב
אנחנו לא שומעים על הרבה הפלות. כלומר, אם היו קודם...
עשרות
הפלות בלילה?
אז לא עשרות, אבל מה שכן, הדבר השני שעשו, חוץ ממערכות האיתור, קידמו לדרום מסוקי תקיפה מסוג אפאצ'י, שהם כמעט כל לילה מורמים לשמיים ונותנים מענה על בסיס המידע שהם מקבלים...
יכול להיות שהם לא מנסים, לא מנסים כל עוד המסוקים שלהם. בכל אופן, הלוואי שזה נכון, הלוואי שזה הנתון הזה יישמר לאורך זמן, כי עמדנו בפני צרה. אבי אשכנזי.
כן, אני מבין שנגמר הזמן.
נגמר לנו הזמן, תודה רבה.
תודה רבה.
ערב טוב. ערב טוב. זהו, זהו להיום, ערכו והפיקו אותנו, אסף נבו ושר פלסנר, האחראית על השידור הייתה שקד מורג, בדיגיטל היו גיא רביב, אופק קולר ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, אוזן ואופיר שר. התעודדת בסוף לרגל סיכול הרחפנים?
לא, אבל אתה גם לא עודדת אותי שאמרת שהם יוציאו, באמת, אתה משגר, נוריד אותם אחד אחד, זה 10,000, ארי.
אחד אחד, והם יחלידו, השאר יחלידו, תודה. Damn.